ובכן, אנחנו בעמוד קופה, בשורה התחתונה, בסוף השורה. אוויר העולם. בסדר? נזכיר בקצרה במדובר. למהלך האידיאות בישראל מבאר את מערכת היחסים בין שתי האידיאות, האחת האידיאה האלוהית והאחת האידיאה הלאומית. והאופן שבו שתי האידאות האלה נכנסות לאימות בלתי נמנע אצל אומות העולם, ואיך האימות הזה אמור, לא אמרתי שנפטר, אבל אמור להיפטר בעם ישראל, בגלל נתוני פתיחה שונים מאשר אצל אומות העולם. ומכאן ואילך אנחנו עסוקים בליווי מטאפיזי של ההיסטוריה. זאת אומרת, מכאן ואילך אנחנו לומדים מהי ההיסטוריה של עם ישראל, ובעקבות כך גם מהי ההיסטוריה של מערכת היחסים בין האידאות במקביל או בתוך, נאמר. עד כאן ברור? אז אם כך, הגענו כאן אל ימי השופטים, נכון? ימי השופטים, אוויר העולם. הרי בימי השופטים הסברנו שהאידאות נפרדו זו מזו, והאידאה הלאומית הולכת ונופלת. אחד מהדברים, יש בעצם שני גורמים לדבר הזה, גורם פנימי וגורם חיצוני. הגורם הפנימי הוא פשוט המפגש עם המציאות. עצם היציאה מן התיאוריה אל המעשה, יש בזה כדי להפיל את ה אידאה הלאומית ולנתק אותה משורש חייה האלוהי. אבל בנוסף לכך יש גם נתונים חיצוניים שתורמים לנפילה, וזה אוויר העולם. מה זה אוויר העולם? הנה הוא מסביר. שהיה, אתם אומרים שאפילו הפכנו את העמוד עכשיו, את הדף, סליחה, והגענו לעמוד קופוו. שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ירדה שפלה. כן, זה כמעט. טוב. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שהאליליות מקטינה את הנפש. ואין פלא אם כן שעולם אלילי ופראי כמו שהיה בימי קדם חדר לתוך הנפש הלאומית שלנו אז ועשה את הנזקים שלו. כאן יש ביטוי שצריך לשים לב אליו, ושכינת האומה ירדה שפלה. מה זה הביטוי הזה? שכינת האומה. אני יודע מה זה שכינה, שזה הנוכחות האלוהית. אני יודע מה זה האומה, זה עם ישראל. אבל מה זה שכינת האומה? אז כאן הוא בעצם רוצה לומר, שכינת האומה זה שישראל, נשמת האומה יותר נכון, נשמת ישראל, היא בעצמה השכינה. נשמת ישראל היא בעצמה השכינה, כלומר היא העדות לנוכחות האלוהית בעולם. ולכן כשיש נפילה של האומה הישראלית, יש גם ירידה של השכינה הדבקה באותה האומה. יש תפילה, יש תפילה, אתה הצבעת, אבל כדי כשאתה מצביע, בגלל שאתה רוצה שאני אגיד לך, אתה יכול לדבר, אבל אני עוד לא אמרתי לך את זה. בסדר. עכשיו, יש תפילה שאומרים המקובלים לפני שהם פותחים באיזושהי מצווה, נקראת לשם ייחוד, נכון? לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זאת אומרת שהפעולה נעשית כדי שיתאחדו שני דברים, שני גורמים. מה הם שני הגורמים? קודשה בריחו, שכינתה. למה מתכוונים כשאומרים קודשה בריחו? למה מתכוונים כשאומרים שכינתה? מסביר הרב באורות ישראל, קודשה בריחו, המגמה האלוהית המתגלה בכללות ההוויה, שכינתה, המגמה האלוהית המתגלה בכללות האומה. עכשיו, זה לא תמיד אותו הדבר. אני יכול להבחין במגמה אלוהית כוללת, ולחוש שהיא מתנגדת למגמה של האומה. קוראים לזה חילול השם. כן? מה זה חילול השם? כשאנחנו רואים שיש אי התאמה בין מה שאנחנו מגלים, עולם הערכים, עולם החיים שאנחנו מגלים בעם ישראל, לעומת עולם הערכים ועולם החיים שאנחנו מגלים בכללות ההוויה. ולכן אנחנו מקיימים מצוות כדי לייחד קודשא בריך הוא ושכינתא, כלומר מתוך כוונה להוציא אל הפועל את האחדות המלאה בין שניהם, באופן שהאנושות תחדל ממסע ההשמצות נגד מדינת ישראל, אם אתם מבינים את הקשר המיידי בין הדברים. כן. אז זה מה שאומר כאן, שכינת האומה, הנוכחות האלוהית הקשורה בעם ישראל, ירדה שפלה. רצית להגיד משהו? מה? זה נפטר מעצמו, נכון?
לא.
טוב.
אמר הרב
לא מזמין את החידוש
שלך
בשביל הרב
קוק,
שזה נשימת האומה, משהו כמו... לא, זה לא הרב קוק. הרב קוק משתמש בידיעה קדומה יותר. כן, באורח חיים זה כתוב, ועוד כמה מקומות.
מה
אתה
רואה את זה? לא הבאתי מה החידוש שלך, כי לא
הבאתי... שהשכינה זה נשמת ישראל? תגיד לי איפה זה כתוב, ואז אתה אומר שזה לא חידוש. סימן שראית את זה כתוב באותיות קידוש לבנה בחומש, למשל. זה לא כתוב מפורש. כן, בבקשה.
זה לא... לא יודע אם גאווה, אבל אולי אפילו בעיה. מה? השכינה זה, כמו שכינה היא נשמת עם ישראל, אז למשל, נשמת עם ישראל נמצאת בעם ישראל, נגיד
עכשיו בסיביר, אין שכינה,
זאת אומרת, יש נוכחות אלוקית אחרת. השכינה זה לא נוכחות אלוקית שחשבתי שהיא, חשבתי שזה
פשוט כביכול הנוכחות האלוקית
בעולם שהוא
ברא. לא. איך קוראים לדבר הזה? בוא נסביר. שכינה... זאת נוכחות אלוהית ודאית, כלומר שיוצרת ודאות בנפש, בסדר? לעומת זה בסיביר יש נוכחות אלוהית שלא יוצרת ודאות בנפש.
ההלם הרגיל.
נכון, כן.
שתי שאלות.
רק השם.
בזה שהוא כותב שכינת האומה, אז כאילו שיש שכינה שהיא לא של האומה.
אפשר להגיד שכינה שהיא לא של האומה, נכון. יש מה שנקרא בזוהר שכינה עילאה. יש שכינה תתאה, שכינה עילאה, שכינה עליונה. אז היא באמת נמצאת בעולמות העליונים המטאפיזיים. היא לא מתגלה פה. אבל השכינה שלמטה היא ביטוי של אותה שכינה עליונה.
מה זה
אומר בעבודות בנפש? למשל, אתה ואני מדברים. ברור לנו שאתה ואני נוכחים. נכון? לעומת זה, אם אתה תהיה במקום רחוק ואני אצעק ואני אשמע את הקול שלך בחזרה, אני לא בטוח שזה אתה. בסדר? כן, זה ההבדל בין ודאי לספק.
אולי יש לנו עליונה, אלא זה כנס ישראל והדתה זה...
אולי, אני לא יודע. אמנם כמולה, מה?
עכשיו הרבה שכנית, זה כביכול משבילנו, אבל זה כבר מוכן בעצם. זה כבר משבילנו שאנחנו מדברים את זה. ככה הבאתי
מהרבה. זה יכול להיות. אמנם כמולה, אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים אשר עזרו עזר מעט וישמחוה בנפילתה. על מי מדבר? מה? סליחה, דילגתי על משפט. אתה צודק. אני אחזור אחורה. ריברס. כפי אותה מידה שאוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. כלומר, כשאין הערה אלוהית, אין ביטחון עצמי. שימו לב שהדימוי כאן הוא דימוי כמו של ירח מול השמש. נכון? יש בירח, לפעמים ירח מלא, עם חצי ירח, לפעמים מגל ולפעמים כלום, תלוי בזווית הראייה. אומנם תמיד תמיד הירח מואר מן השמש, אלא אם כן הוא עומד מאחורי כדור הארץ ואז יש ליקוי ירח. אבל מצד הצופים רואים שלפעמים הירח מלא, לפעמים הירח חסר. הירח פה הוא משל לאידאה הלאומית, והשמש משל לאידאה האלוהית. אז היחס בין זה לזה, כן, הוא זה שיוצר את ההפעלה או את ההערה של האידאה הלאומית. זה מה שהוא אומר כאן, כפי אותה מידה שהוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. כן, עוד.
כאשר באומה יש כמו עכשיו שלוש ליגמות ברורות.
כן.
אחד מהם מבטא ביטחון, אפשר להגיד, אחד מהם מלאת ביטחון ואחד לא יודע שחל.
כן.
אז על איזה, מה באמת הנשמה?
אתה שואל, מי הוא המגזר באומה שמבטא את המצב האמיתי של האומה? זה מה שאתה שואל בעצם. אתה אומר, יש כאלה מלאי ביטחון, יש כאלה חצי ביטחון, יש כאלה איבדו כל תקווה. אז אתה שואל, אז איך אני יודע מה מצב עם ישראל?
כן, מכל אחד
אני יכול להיות. כלומר, זו שאלה היא, איך מודדים מה דומיננטי בחברה? זה מאוד קשה למדוד. לפעמים אתה רואה שיש קבוצה שהיא רוב, אבל השפעתה הולכת ודועכת. לעומת תקופה, קבוצה שהיא קטנה, אך השפעתה הולכת וגוברת. הרבה פעמים יש לך גם לא קבוצה אחת קטנה ואנרגטית, אלא בדרך כלל שתיים. כן? זאת אומרת שבדרך כלל בכל חברה זה בערך בנוי ככה. יש רוב אמורפי חסר דעה ברורה, והוא נמשך בין קבוצות אידיאולוגיות קטנות שיודעות מה שהן רוצות. וזה בערך מה שקורה. מתוך זה אתה יכול ממרחק לראות את התמונה הכוללת של האומה. בסדר, זה בשביל זה איזשהו חוש מסוים. יש פה שאלה. האם השכינה, שזה נשמת ישראל, שהאידאה האלוהית היא אופייה וחפצה, היא הקדוש ברוך הוא, או משהו אחר? תשובה, משהו אחר. כן. אמנם קמו לה. עכשיו אנחנו חוזרים למשפט שדיברנו עליו. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים אשר עזרו העזר מעט וישמחוה בנפילתה. למי הוא מתכוון? לשופטים, נכון? למשל, גדעון, דבורה, שמשון, אין, היו מדי אהוד בן גרה, ואחד, עתניאל בן קנז, יבצן מבית לחם, תולה בן פואה, פובה, כן, מה?
מה זה
יחזיקו, לסמוך. לא, לסמוך, כי כשמישהו נופל, הוא יכול ליפול בדוח, אז הוא מתרסק, הוא יכול ליפול בהדרגה. בסדר? תוך כדי שהוא נופל, קצת מחזיקים אותו, ואז הנפילה יותר רכה. אז נקרא, וישמחוה בנפילתה. כן. האם תולה בנפובה היה בין המרגלים? בוא נבדוק. יש לך פה אולי ספר במדבר, ואז נוכל לבדוק. זו שאלה תמימה, תראה. אם זאת הייתה שאלה תמימה באמת, היית צריך לומר לעצמך, אני אבדוק בחומש. ברשימה של המרגלים, האם יש אחד תולה בנפובה? אם אתה שואל, למרות שאתה יכול לבדוק בחומש, זה סימן שאתה חושב שאתה לא מסוגל לבדוק בחומש. אז מחובתי לבדוק במקומך. נכון? בוא נבדוק. הנה כתוב כאן. למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים משה בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עניאל בן גמלי, למטה אשר סתור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן וופסי, למטה גד גאואל בן מחי. וואו, מה אם תולה בן פובה? אז הוא לא. טוב, בסדר. אני שמח שיכולתי לעזור לך להסתכל בחומש. טוב, כן. אתה שואל, אם לא הייתה שכינה...
מה זה
אולי? אני שואל לך, אני מנסה להסביר את השאלה שלך. אם לא הייתה שכינה באחרית הגלות, אז מאיפה בא הכוח לחזור לארץ? תשובה, חזרה השכינה.
חזרה השכינה.
המחזיר שכינתו לציון. אלא מה? המחזיר שכינתו לציון זה מתחיל בספירות מאוד עליונות, ומתגלה באופן הדרגתי.
אבל לא הוא שהשכינה
אז יש התחלה של ההכרה הזאת. הם היו בהתחלה ניצוצות, ולאט לאט. כן? למשל, היו אנשים שבקרב החוג הפנימי שלהם הרגישו את הדבר הזה. למשל, הגאון מווילנה, כשהוא נהיה בן 20, נכנס בו נהורה דמשיח בן יוסף. ואז הוא הגיע למסקנה שהגיע הזמן לשלוח את התלמידים לחזור לארץ. כן? זאת אומרת, יש מספר דברים שקרו. נכון, שמעת נכון.
הביטחון עצמי לא היה אצלו.
זה מתחיל מיוזמה של אדם אחד, וזה אחר כך מכה גלים, וזה מעורר אנשים, וזה מעורר תנועות וכו'. תסתכל לרגע אחד, תחזיק את הדף, אבל תסתכל בעמוד י' א'. בפסקה ו', חמש שורות לפני סוף הפסקה. כן? עמוד י' א', פסקה ו', חמש שורות לפני סוף הפסקה. ועומק תשוקת הקודש לחיבת ציון של זכירת הארץ, שכל חמודות בה קשורות, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית. הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, ורחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ואור ישועה וגאולת ישראל מתפצל ומתפשט, כשחר פרוס על הערים. כלומר, זה התחיל מחוגים קטנים. האריזל, למשל, גם כן, ראה את הדבר הזה. ואז...
הרצל הכיר את הגר"א?
הרצל לא הכיר את הגר"א, אבל הגר"א פעלה להרצל. זאת אומרת, זה כמו שאתה יודע, יש מה שנקרא נייר סופג. מכיר את הדבר הזה? אתה שם טיפת דיו והיא פשטת. ככה הציונות. זה כל מיני טיפות דיו שהלכו והתפשטו. טוב, אז בואו נראה שוב את הדברים. אמנם כמולה, אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושים, אשר עזרו העזר מעט והסמכו בנפילתה. זאת אומרת שבאו השופטים, למשל, תולה בן פובה. כן? ואשר עזרו העזר מעט וישמעו בנפילתה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והקשרו עוד בצרור חייה במרום האורה של הרעיון האלוהי. למשל דוד המלך זה חתיכת גיבור אל. כן? לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה. כן? כלומר, הפסגה של הניסיון הזה היה התקופה של שלמה המלך. כמה זמן מלך שלמה? 40 שנה. נכון? באיזה גיל הוא עלה לשלטון?
12.
יש פה מספר דעות שהובאו בכיתה. דעה אחת אמרה 6, דעה אחרת אמרה 12. הדעה אומרת 12 זכתה לרוב, אם כן מקבלת הכרה. ואכן בגיל 12 הוא עלה לשלטון, אם כן, והוא מלך 40 שנה. אז מתי הוא מת? בגיל 52, סך הכל. מעט מאוד, נכון? אבל כשאתה חושב על שלמה המלך, אתה חושב איזה משהו. כן, אבל מת בגיל 52. זאת אומרת שבע. כן. באיזה גיל הוא התחתן? 12. עוד בחייו של אביו, עם נעמה האמונית. ממנה נולד לו רחבעם, כן? מלך יהודה.
יש ביטוי כזה, מי שנפטר בגיל 52, זה מיטתו של שמואל הרמתי.
נכון, נכון, זה במסכת מועד קטן. כן. עכשיו, לעד לא ישכח מזיכרונה של האומה, אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו. בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית. וקיימה סיהרה באשלמותה. מאיפה הביטוי הזה לקוח? מהזוהר, כן, רואים את זה על המקום, נכון? סגנון וקיימה. סיהרה באשלמותה. אז אם כך, מה?
סיהרה זה ירח, מה
זה קיימה? ועמד הירח בשלמותו? ועמד הירח בשלמות. מה זה הירח, לפי מה שהסברנו? לא. האידאה הלאומית, נכון? ומתי האידאה הלאומית היא שלמה? כשהיא עומדת ביחס ישר אל האידאה האלוהית. אז כיוון שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית היו בהתאמה שלמה בימי שלמה, לכן הירח היה מלא. הירח זה מלכות ישראל. כתוב, לשלמה אלוהים, למשפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך, יישאו הרים שלום לעם ורוב שלום עד בלי ירח. אם כן, הירח זה מלכות ישראל. אם תשימו לב, מספר הדורות מאברהם עד שלמה, מה הוא? כמה דורות יש מאברהם אבינו עד שלמה? בוא נבדוק. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמה, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. כמה? 15. נכון? כמה דורות משלמה ועד יחוניה מלך יהודה? 15. כן? הירח עולה, ספרת מהר, הירח עולה, הירח יורד. זה שעולה או זה שיורד? קורא מילה, מועלה. על כל פנים, הירח עולה ויורד, זאת האידאה הלאומית שבא לי ביטוי במלכות ישראל. דברים ברורים? טוב. והיה אור הלבנה כאור החמה, הכוונה ההתאמה המוחלטת של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. אכן, בטח. כן.
אני הבנתי נכון, במדבר האידאות היו מחוברות.
שוות ערך, כן.
אז איך בכל, כאילו אני מבין שבדור שהאידאות לא מחוברות יש הרבה עבודת אלילים ויש הרבה בעיות. אבל בדור כמו במדבר שהכל היה מחובר, איך היה את כל הנפילות?
איך היו הנפילות במדבר?
נפילות באמונה, נפילות ב...
כן, כי הם עוד לא הגיעו למדרגה היותר עליונה, שהיא המדרגה של אדם הראשון. היו כמעט.
כן? יש תקשורת.
כן, אבל יש פה עוד בעיה. המדבר, יש לו החסרונות שלו. שהמדבר הוא מקום שעומד מחוץ להיסטוריה. הוא כל כך תיאורטי, המדבר, שבעצם נמצאים כמו באיזה רחם של עובר. ואז בעצם אין שם כלום. כלומר, האדם לא מתמודד עם המציאות. ואז יש המחלות של אי ההתמודדות עם המציאות.
אז נניח בדור שלמה.
כן.
שיש תקשורת. איך אפשר לחזור ממצב כזה?
איך נפלו בימי שלמה?
כן, אם יש השלמה כזאת.
נכון, לכאורה, ימי שלמה היו צריכים, לכאורה, ימי שלמה היו צריכים להיות אחרית ההיסטוריה. נכון? אם הכל היה כל כך טוב, הגיעו לסינתזה כל כך מושלמת, אז איך נפלו? שאלה זו ישאל הרב בפסקה הבאה. בינתיים אנחנו באמצע הפסקה הזאת. אבל אתה צודק, זה בהחלט מקום לשאלה. כן. למשל, יש בגמרא במסכת מועד קטן, מדייקים מהפסוקים, בסדר, לא צריך את הגמרא במועד קטן, עניין זה. אבל פסוקים בספר מלכים. רואים ששלמה המלך עשה חנוכה לבית המקדש, נכון? מתי הייתה החנוכה הזאת? מחט בתשרי עד י"ד בתשרי. נגמרה החגיגה של שבעת ימים, עשה עוד חגיגה של שבעת ימים של סוכות. אחר כך היום השמיני, שהוא שמיני עצרת, שילח את העם, הוא ברך את העם ושילח את העם. הסך הכל היה 15 יום של חגיגה לכבוד המקדש. כאמור, התחיל בחטא בתשרי. בכל אחד משבעת הימים האלה העם הקריב עולות ושלמים, וגם אכל את השלמים. שלמים זה דבר שאוכלים, אז זה כלל גם את יום הכיפורים. אם כן, הם אכלו ביום הכיפורים. למה הם אכלו ביום הכיפורים? כי הם היו שמחים. השמחה היא הייתה שמחה לא פרטית, אלא שמחה של הכלל. שכינה שורה במקדש, וואו, איזה שמחה, משהו גדול, אדיר, עצום. כל עם ישראל אוכל ושותה, ומקריב קורבנות. מה עם יום הכיפורים? יום הכיפורים זה בשביל החטאים הפרטיים. החטאים הפרטיים שלך אינם מעניינים אותנו בזמן קדושת הכלל, שמחת הכלל. ולכן באותה שנה אכלו ביום הכיפורים. כן? זה ההערה הגדולה של הכלל. כן, מה אתה אומר?
שאלה, האם השמחה הפרטית יכולה לחפר על חטאים פרטיים?
זה שאלה, האם השמחה הכללית יכולה לחפר על חטאים פרטיים? או שהיא יכולה רק לדחוק אותם הצידה? באמת, אותה שאלה. בזה נעסוק כשנגיע לפסקה הבאה. כן.
מתחפר
אני לא מבין עכשיו מה אתה מדבר. אמרתי כשאדם עושה תשובה, אז הכפרה נעשית על ידי הכהן הגדול. אבל צריך לעשות תשובה.
אבל הכפרה היא דווקא על החטאים הפרטיים, והחטאים הפרטיים הם
עושים... גם על החטאים הפרטיים, גם על חטאי הכלל.
זה
תקופה,
זה חלוקה לתוקפת שלא היה
שום. אני עוד לא יודע, זה אמרנו שנגיע לזה כשנדון בפסקה הבאה. כן.
זכור, שמעתי שהאדם הראשון העניק לשלמה 70 שנה מהחיים שלו, זה נכון?
לא נכון. עכשיו יש פה כמה שאלות. דקודשא בריחו לט לרשותא להפקה מן גלותא עד דאיהי שכינתא תיתאה נפקת אימה. מה הכוונה? טוב, זה ספר אחר, זה לא הספר שאנחנו לומדים עכשיו. מדוע האידאה האלוהית נסתרת לעם ישראל, שכבר מעל 3,000 שנה לא מתגלה מספיק, וכשכבר התגלתה ישראל לא החזיקו מעמד זמן רב? טוב, זה הנושא של הספר שאנחנו לומדים. שלום כבוד הרב, הרב יכול להסביר שוב את עניין הזריחה ושקיעת הלבנה? פספסתי בנסיבות מוצדקות מחילה. כן, אתה יודע שאפשר לחזור אחורה, להוציא מהארכיון, כלומר אי אפשר, הרי אתה מן הסתם לא היחיד שאלו נסיבות מוצדקות, אז אי אפשר לחזור אחורה. רבנו, מה הקשר בין הידע הלאומית לחטא הלבנה וכל העניין הזה עוד מימי בראשית בקצרה? כן, זה מה שהסברנו, שיש בעולם היררכיה. היררכיה מכריחה שיהיה משפיע ומושפע. היררכיה היא הכרחית אם רוצים להתקדם. מצד שני, היא גורמת תסכול, ועל התסכול הזה צריך כפרה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה על שמיעתתי את הירח. ואותו יחס שיש בין השמש והירח, לאו דווקא השמש והירח האסטרונומיים, אבל השמש והירח כמייצגי המדרגות בעולם, אז אנחנו מוצאים את אותו יחס גם בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. והכתרוג של הירח מופיע בתור הנטייה של האידאה הלאומית להתנתק מן האידאה האלוהית. טוב, אז בואו נראה מה אומר הרב גם. אז באותה התקופה, הקצרה בחמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים. שימו לב, כן? היא קצרה בכמותה, כי סך הכל מדובר ב-40 שנה, אולי אפילו בפחות, כי ימי הזוהר של שלמה לא ערכו כל 40 השנה, אלא היו במהלך מלכות שלמה היו תקופות מפוארות ביותר. חנוכת המקדש היא אחד הביטויים לכך. מלכת שבא שמגיעה ממרחקים כדי לשמוע את חוכמת שלמה וכדומה. כן. אז באותה התקופה הקצרה בחמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עוצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. העושר הלאומי, אגב, יש ביטוי מאוד מעניין לדבר הזה. כששלמה המלך בנה את המקדש, הוא לא בנה את המקדש בלבד, הוא בנה איזה קומפלקס. בית המלך ובית המקדש היו בנויים כאחד, והיה אפילו מסדרון שקשר בין שני המוסדות. קראו לה, המסדרון הזה היה עולה מבית המלכות עד בית המקדש, וקראו לו העולה אשר יעלה בבית השם. זאת אומרת, המלך היה עולה במדרגות האלה, במסדרון הזה, בשיפוע הזה, היה עולה אל המקדש. מתוך הארמון שלו היה יוצא מהחדר, נכנס למקדש. זה נקרא העולה אשר יעלה בית השם. ומה שמאוד מעניין, שכשמלכת שבא הגיעה, אז התנך מספר לנו שהיא מאוד התפעלה מכל מה שהיא ראתה, חוכמת שלמה וכו' וכו' וכו'. וכאשר היא ראתה את העולה אשר יעלה בית השם, לא עמדה בה עוד רוח. כלומר, הפסגה של ההתפעלות של מלכת שבא זה היה המסדרון הזה. מה כל כך מיוחד במסדרון הזה? טוב, אפשר להבין בפשטות. היא רואה את היחס הישר בין האידאה הלאומית לאידאה האלוהית. היא למדה את הרב קוק, אז היא יודעת. אבל יש פה משהו אחר. מה היה הגובה של המקדש? אני שואל, מה היה הגובה של המקדש? מה? במטרים, כן, או באמות.
60 אמה.
60 אמה, בדיוק. הגובה של המקדש היה 60 אמה. שזה קצת פחות מ-30 מטר, נכון? 28 מטר, משהו כזה. מה? אני שאלתי מה הגובה של הבניין, 60 אמה. מה היה הגובה של בית המלך? 60 אמה, אותו דבר. אבל, מבחינה טופוגרפית, בית המלך עמד במקום נמוך יותר מבית המקדש. מה זה אומר? שמצד אחד זה אותו הדבר, מצד שני אחד מקבל מהשני. עכשיו, כשאדם היה עולה אל בית המקדש, מעיר דוד למטה, הדבר הראשון שהוא היה רואה זה בית המלך. אז הוא חושב בהתחלה שהוא רואה את המקדש. אבל כשהוא מסתכל על הבניין, הוא רואה בניין אחר שבולט מעליו. שנמצא באותו גובה, אבל בולט מעליו, זה המקדש. אז זה בדיוק המצב של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בימי שלמה, שהם באותה המדרגה ובכל זאת אחת יונקת מהשנייה. בסדר? זה העולה אשר יעלה בית השם. זה המקור של ההתפעלות של מלכת שבא. אוקיי? זה מה שאומר כאן, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור, העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי. כלומר, כשמישהו שאל את עצמו מי זה הקדוש ברוך הוא, התשובה הייתה ברורה, זה אלוהי ישראל. כלומר, אם מישהו רצה להיפגש עם מי שאמר והיה העולם, הוא היה עושה זאת דרך ממלכת שלמה, שממנו יצא אז בבירות התוכן האלוהי. מה אתה אומר?
הוא גם מתבלבל, חושב ששלמה אלוהי.
לא, הרי כתוב מפורש, וישב שלמה על כיסא השם. איך כתוב? וישב שלמה על כיסא השם. אף אחד לא חשב ששלמה הוא אלוה.
את הארמון ראו מבחור, אבל את המקדש לא כל אחד יכל לעמוד איך הפונדות של המלך.
בסדר, הארמון של המלך לא חסם את כל הדרך אל המקדש, הרי העם היה עובר מימין ומשמאל, אבל המקדש היה, בית המלך היה תקוע באמצע, כך שאי אפשר לפספס אותו. כן, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. ואז קרה משהו מעניין, הייתה מהפכה תרבותית, טוב, לא אוהב את הביטוי הזה, הייתה עלייה תרבותית גדולה, והתרומם על במותי השירה החיה האלוהית ועל מרומי פאר החיים, הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרעננה. כלומר, הופיע כאן בימי שלמה ספרות שלא הייתה כמותה לפני, ולא יהיה כמותה כנראה גם אחרי. הביטוי המושלם של הספרות של ימי שלמה, זה ספר שיר השירים. מה זה שיר השירים? מישהו קרא פה את שיר השירים פעם? קראת את שיר השירים, נכון? מה? שיר השירים זה שיר אהבה. זה שיר אהבה. בין מי למי? בין בחור לבחורה. זה נכון? בין איש לאישה. הדוד והרעיה. יש בשיר הזה רומנטיקה מאוד יפה, ואפילו מוטיבים אירוטיים. יש, נכון. זה ספר שיר השירים. כל כולו אהבה. אהבה מהסוג הרומנטי. ואם כן, בדרך כלל אהבה מהסוג הרומנטי, זה שייך לתחום ספרות החול, לא לספרות הקודש. אבל זה נמצא בתוך התנ"ך. זה קודש. אם חול יכול להיות הביטוי לקודש, אז זה סימן שהגענו לקודש קודשים. כלומר, רגילים בימינו לומר ששיר השירים הוא משל. הוא משל לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בין הנשמה לבין השכל. בין כל מיני הסברות ניתנו. מה זה שיר השירים? זה כאילו משל. אבל הצורך לומר שזה משל נולד אחרי ימי שלמה. בימי שלמה אהבה בין איש לאישה היא בעצמה האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כי יש, הייתי אומר, קשר מפולש בין שני המישורים. אין הבדל בימי שלמה בין האהבה הפרטית לאהבה הכללית. לכן אומר כאן, הרב מביא את המאמר של רבי עקיבא, לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? זה הקודש והחול, כשהם מאוחדים, זה קודש קודשים. ראשי תיבות, קוק. כן. שלמה לקח 1,000 נשים. למה הוא לקח 1,000 נשים? כי הוא רוצה לגאול את העולם. הוא רוצה להיות המשיח. אז הוא רוצה לרומם את הכל, לכן הוא לקח 1,000 נשים, כי הוא חושב שדרך הזוגיות שלו יש אפשרות להעלות את הכל. הוא טעה אגב. הוא טעה כי זה היה למעלה מכוחו. והשאלה היא למה זה היה למעלה מכוחו. זה צריך לברר את זה, כן? זה קשור לפסקה הבאה. אבל צריך להבין שיש בימי שלמה תקוות גדולות. תקוות עצומות להביא להשלמת העולם כולו. יש מדרשים שאומרים שבימי שלמה לא הייתה מלחמה בעולם כולו. כן? דבר שלא קרה אף פעם. חוץ מאשר בימי שלמה. כן. לא שומע.
למה הוא שאל את הנביא?
האם הוא לא שאל את הנביא?
למה הוא שאל? אם הוא טעה.
הוא בעצמו היה נביא.
אז הרב אמר שבדבר
כן, אבל יש לו שיקול נבואי. זה לא בנבואה שהוא עושה את זה. אבל יש לו שיקולים נבואיים. הוא חושב שזה טוב. עכשיו, הנביאים לא היו צריכים להגיד שום דבר. כי הנביאים היו צריכים לבדוק. כלומר, עמדו בציפייה, האם הוא יצליח או לא יצליח. אלא מה? אצל שלמה הייתה משיכה אל התאווה. כן? כיוון שהייתה משיכה אל התאווה, זה גילה גם שזה למעלה מכוחו, אבל אנחנו נראה שזה קצת יותר מזה. הרי, בימי שלמה קרה משהו מעניין. הוא נתן לנשים שלו לעבוד עבודה זרה. מה קרה? מה? השתגע? אדם שבונה את המקדש, והוא רוצה לתקן את העולם כולו, הוא מסכים שבירושלים או בהר הזיתים יציבו במות לעבודה זרה? איך זה יכול להיות? זה דבר תמוה מאוד. חייב להיות שהיה לשלמה איזושהי מחשבה מאחורי זה. כלומר, אם היו אומרים לך היום על איזה ראש ישיבה כלשהו שהוא עבד עבודה זרה, היית עוד מתייחס אליו? אבל שלמה קודש קודשים, שיר השירים קודש קודשים, והוא עובד עבודה זרה. יש פה משהו לא ברור. מה אתה אומר? אני רוצה גם לענות על זה. כן, מה אתה רוצה?
בספר בראשית דיברנו על כך שקין ועבד, כל מה שקורה לאורך הדורות זה כמו של האחווה.
כן.
אז
אז בימי שלמה, איפה הדבר הזה היה? זאת אומרת, קודם כל, אל תיקן את עצמו, ורק אז אפשר להגיע לדבר הזה, או שאין קשר משני הדברים. אני אסלם את עצמי טוב, אני אסלם את
זה. אני לא הבנתי מה שאתה אומר.
בזמנו, כשאמרנו ספר בראשית, הדבר האחר שהתיקון, לאורך כל הדורות אנחנו רואים, יש איזשהו תיקון שצריך להיות תיקון של אחווה.
נכון.
יחס בין האחים.
נכון.
Okay? עכשיו, במלכות שלמה, פירושו של דבר, שלפני שקם המלכות הזאת, כל נושא האחווה בעם ישראל הסתדר לחלוטין, או שזה בכלל זה מסלול אחד וזה מסלול שני?
לא, לא, מן הסתם, כן, צריך להגיד, הרי מלכות שלמה באה אחרי מלכות דוד. מלכות דוד הייתה אפשרית רק כשהתאחדו כל השבטים. הרי עד ימי דוד יש עדיין ויכוחים שבטיים, נכון? אז התנאי כדי שמלכות דוד או מלכות שלמה יעמדו, זה שתהיה אחדות באומה, נכון? ברגע שיש פיצול בתוך מלכות שלמה, הלך. כן. עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. קודם כל, אני רוצה להבין מה היה השיקול של שלמה המלך שהוא נתן שיעבדו עבודה זרה בממלכה שלו. אז רבי יצחק אברבנאל אומר דבר מאוד יפה, ששלמה רצה לגלות את האחדות, את האחדות האלוהית. וכדי לגלות את האחדות האלוהית, הוא היה צריך להכיל בתוך ממלכתו את כל צורות הפולחן. כלומר, האלילות ששלמה התיר, מטרתה הייתה דווקא לגלות את ייחוד השם. זה השיקול של ימי שלמה. מה? זה כמו יתרו קצת, באיזשהו מקום. כן? כמו שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם, בלי לדעת שהשם הוא האלוהים, הוא גדול מכל האלוהים, אבל שלמה שכן ידע שהשם גדול מכל האלוהים, אומר, הנה, זה ההזדמנות עכשיו לחבר את הכל. בדיוק כמו שהוא מחבר את הכל דרך הנשים של כל העולם, כן? נסיכות מכל הממלכות שבעולם, אז הוא גם מחבר את כל הרוחניות שבעולם, דרך העבודות של כל הנשים האלה.
אז אני ניסה
להתפשטות יצרית? עכשיו, זה יכול היה להצליח אם שלמה היה באמת איש של אחדות. אבל קרה משהו שם בממלכה. איך הממלכה התפרקה? מה? על ידי רחבעם. שמה עשה רחבעם? הוא שלח את שר האוצר שלו לשכם, נכון? עכשיו, בימי שלמה, איך אמרנו, יש זהב, יש כסף, אפשר למצוא את הזהב ברחובות, נכון? יש ביטויים כאלה בתנך, אין שימי שלמה תקופה עשירה ביותר. מי האיש שעשוי להיות אהוד יותר מכל אדם בממלכה? דווקא שר האוצר. תראו אלה איזה עושר הוא הביא. מגיע שר האוצר לשכם, הדבר הראשון שעושים זה סוקלים אותו, את אדוני רם. מאוד במובן. אם סוקלים עם שסוקל את שר האוצר שלו, זה סימן שהוא סובל מהאוצר. סימן שכל העושר של הממלכה היה עושר בממלכה ולא בפרט. זאת אומרת, זה היה מפואר לחלוטין. כל העולם כולו נשאר פעור פה מול ממלכת שלמה. אבל האזרח הקטן, סבל.
הוא הטיל הרבה מיסים בעצמו.
כן, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אבל לא נשאר כלום מן הגפן ומן התאנה. או? שתי נקודות. זאת אומרת, גפן, כן? במובן? וואו, לא חשבתי על זה. טוב, אז עכשיו אם כך, זה אומר דבר מאוד חשוב, שכל ההערה של ימי שלמה הייתה בכלל ולא בפרט. במילים אחרות, אכלו ביום הכיפורים, מוצדק. אבל מה עם החטאים של הפרט? הם נשארו מתחת לפני האדמה. והם התחילו לבעבע. והביטוי המעניין הוא בזה ששלמה בעצמו דיקה את שבטי הצפון. כלומר, אם שלמה היה שוויוני והיה נותן מס אחיד לכל השבטים, ולא מעדיף את שבט יהודה שהוא השבט שלו על פני שאר השבטים, אז לא הייתה כמה מגמה, מגמה של התפרדות. איך כתוב שם? מה לנו חלק בישי? מה לנו חלק בדוד? נחלה בבן ישי? איש לאוהליו ישראל. רוצים לחזור, לא היו להם אוהלים, היה להם בתים. אבל הם מתייחסים אל תקופת המדבר. כן? אוהליו. כלומר, רוצים לחזור למצב של כל אחד ואחד באוהל שלו, לא רוצים יותר את השלטון הריכוזי הזה. כלומר, הפרט מתקומם נגד הכלל. כן, בבקשה.
זה חלום
של פי של השני נדון בעצם בכל שאמרו להגיד בין אהבה הפרטית לכללית.
כן. כן, נכון. אז איך אני אמרתי שלא היה נתק בין האהבה הכללית לפרטית? הרי ראינו את הנתק בין הפרט לכלל. זה נכון. אבל בכל זאת, כשהכלל מאיר, הוא מאיר בפרט. אבל זה רק מכוח הערת הכלל. אני אסביר. יש, אם תסתכל בסיפורים של שלמה בתנך, אתה רואה שלפעמים אומרים עליו דברים נשגבים, לפעמים אומרים עליו דברים נמוכים מאוד. ואם תשים לב, כל פעם שמדברים עליו דברים נשגבים, תמיד, תמיד, מזכירים את זכות דוד אביו. כלומר, דוד מאיר בשלמה. אם אתה לוקח את שלמה לעצמו, יש מלא בעיות. אבל כיוון שהוא הבן של דוד, דוד שומר עליו. אז אותו דבר. הפרט באותם הימים בעייתי. אבל כל זמן שהכלל מאיר בו, אז הבעייתיות של הפרט לא באה לידי ביטוי. אבל זה לא שהיא נעלמה לחלוטין. היא מדוכאת הופעה. בסדר? אז זהו, זה מה שאמרתי. שלמה חטא בעבודה זרה. אבל מה פירוש הדבר? הוא מביא עבודה זרה מתוך כוונה אידיאליסטית. הוא רוצה לאחד. אבל זה היה אפשרי אם הוא בעצמו היה איש של אחדות. אבל מאחר והוא נהיה מגזרי, מפלגתי, העדיף את בני שבטו על פני אחרים, אז כבר הוא שבר משהו באחדות הזאת. כיוון שהוא שבר משהו באחדות הזאת, אז כל העבודה זרה שהכניס, במקום להיות בכיוון שהוא רצה של התעלות, זה דווקא מה שפירק את הממלכה. כן? היסוד של הפירוד בממלכה, מקביל ליסוד של הפירוד באלוהות, שבאלילות. כן.
אני מקבל דוגמה של הצלחה
בעבודה
זרה.
הצלחה ב?
הצלחה. שמעון לא הצליח.
כשהוא הביא
עבודות זרות,
כן.
מישהו הצליח?
האם מישהו האם יש מישהו שכן הצליח להעלות את העבודה זרה? כן. כן, כן. הקדוש ברוך הוא. שכתוב, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. מסביר הרב קוק בעולת ראייה. שעבודה זרה, זה אומנם חמור מאוד, אבל זה מעורר כל מיני כוחות בנפש, של דמיון, של רגש, של גוף. כל הכוחות האלה, אם לא היינו עוברים דרך זה, היו חסרים לנו בעבודת השם. כי היינו עובדים את השם רק בעבודה שכלית בלבד. לכן רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, כך שכשהוא מקרב אותנו לעבודתו, אנחנו מביאים איתנו את הכוחות האלה. אז זה מטוטלת. אבל שים לב שמטוטלת, אומנם מכל הזמן נעה ונעדה, אבל הרוחב של הקשת הולך ומתקטן. עד שבאיזשהו שלב נשאר רטט בלבד, שהוא המאפיין של החיות האמונית. בסדר? נגיד את זה אחרת. הרב קוק מסביר ביסורים ממרקין, שהעולם עובר במטוטלת בין שני קצוות, בין עבודה זרה לכפירה. כפירה. כלומר, לפעמים כשהנפש מלאה בעבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא מביא לעולם משב רענן של כפירה, של אפיקורסות, כדי לחלות עבודה זרה מן העולם. אבל אחר כך צריך קצת, האפיקורסות הרי לא מספקת, אז בן אדם חוזרים לעבודה זרה, אבל הם כבר הצטננו קצת. מהעבודה זרה לקצת כפירה. עד שמגיעים באמצע לאמונה. בסדר? ירובעם? ירובעם לא היה אתאיסט בכלל. ירובעם היה דווקא עם נטייה אלילית, אפשר לומר. לא היה עבודה עבודה זרה, אבל היה נטייה. הוא לא השתמש באלילות, הוא השתמש בעבודת במות, במוטיבים אלילים. בבקשה.
זה
חילון
שקרה פה, זה
חילון
שקרה באירופה, ואז השם הביא.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מה שהרב אומר על החילון באירופה. שזה דבר מאוד חיובי, כי זה מנקה את סיגי האלילות שבאמונה. כן.
אז לפי דברי החז"ל,
יוצא
שבתקופת אחאב היה יותר מאשר בתקופת שלמה?
בימי
אחאב. אבל הייתה אחדות עצומה.
בימי אחאב, עבדו עבודה זרה, אבל הייתה אחדות. מהבחינה הזאת זה היה יותר טוב. כן.
אמרנו,
כן,
או נאמר, שבימי בית ראשון לא היה פרט
לעבודה
זרה, אלא היה כמו שאנחנו מכירים.
נכון.
אז
איך זה משתלב עם העניין הזה של הכלל, הפרט,
של האוטו? למדנו בהלכות תשובה, שבימי בית ראשון עוד לא נולד האינדיבידואל. כן? כלומר, מה שלנו כל כך מובן מאליו, שיש אינדיבידואל, ושאני, קודם כל אני, ורק אחר כך אני מחובר אליך. ואילו בבית שני, בבית ראשון, זה בדיוק הפוך, שקודם כל הקשר הכללי הוא הקיים, והאינדיבידואל הוא חריג. אז איך בכל זאת היה פרטיות בימי שלמה?
אפילו גרמה למהפכה.
כן, זאת אומרת, זה לא שהיא לא הייתה קיימת כלל, אבל אי אפשר היה להתחשב בה. כלומר, לא היו, זה בדיוק העניין, לא היו דרכים פדגוגיות להתמודד עם צורך התיקון של היחיד. זה עוד לא נולד. אבל היחיד פעל, יש לו יצרים. כן, הוא היה קיים. רק שלא שמו לב. זה כמו שיש לך פונקציות במוח. שעוד לא התגלו. יבוא זמן שיתגלו. רגע, יש פה כמה... שלום הראש, היה ריח, הקניעות והאסלאם, כיצד קשורים זה בזה ובמלכות ישראל שמיוצגת כאן על ידי הירח? אני לא יודע. האידאה האלוהית, מה הכוונה בדיוק? גם אוניברסליות או רוחניות? האידאה האלוהית, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, היא הנטייה של האדם להתייחס אל האינסוף. סקלו את שר האוצר, גם כי שכם זה עיר שיש לה מסורת של סקילות, התפרעויות, עשיית בלגן וצרות. נכון. אולי אפשר להגיד שזה שרצו איש לאוהליך ישראל, כתוב לאוהליו, זה בגלל שהאחדות שייצר דוד בישראל הייתה אחדות מלאכותית שלא החזיקה מעמד עד גם בבית ראשון, לא בשני, לא בגלות, ואפילו היום עדיין לא הגענו לאחדות הרצויה. זה נכון. איך גדול כמו שלמה חשב שהוא יכול להעלות את העבודה זרה כפי שהיא? אפילו אנחנו מבינים שזה לא ייתכן להעלותה כפי שהיא במצב הקיצוני שלה כמו בשלמה. קודם כל, דווקא בגלל שהוא אדם גדול, הוא יכול לחשוב על דברים כאלה. ב', הוא לא חשב להעלות העבודה זרה כפי שהיא. הוא מביא את העבודה זרה לירושלים. כיוון שהוא מביא אותה לירושלים או לסביבותיה, אז היא כבר מתעדנת, היא מקבלת צורה אחרת. כן.
לגבי העבודה זרה, עם המטוטלת. נגיעה קטנה חוזרת לסורה.
נכון.
לא, מה עשינו בזה?
אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת האמונה האמיתית. האמונה האמיתית איננה דוגמטית. היא תמיד עם חיות פנימית. דבר שחי, יש לו קצת תנודה בקרבו. חייב להיות. לא יודע אם ראית פעם את המכשיר המגעיל הנקרא מוניטור. מכיר? במכשיר המגעיל הזה רואים את התנודות של הלב. נכון? ביפ 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 ביפ. נכון. עכשיו, אם... התנודות גדולות מדי, זה סימן חמור מאוד, נכון? אבל אם התנודה בכלל...
מת.
זה מת, נכון? אז איפה החיים?
באמצע. השאלה השנייה, בכלל.
כן.
השאלה השנייה, החול בקודש הקודשים במקדש.
כן. החול בקודש הקודשים במקדש?
מהו?
האהבה הרומנטית שבין הקרובים. בין נער לנער, בילד לילדה.
זה מחוץ.
מה?
לא, הכוונה... כשנכנס הכהן הגדול ביום כיפור...
נו, מה הוא ראה שם? הוא ראה את האהבה שבין הקרובים.
אבל שתיהם קודש.
לא, אבל האהבה זה חול. אהבה רומנטית זה חול.
הכל, כל המכלול שם זה קודש.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. הכל שם קודש. לכן
זה קודש. לא יכול להגיד, היה חול בין היה קודש.
סליחה, אם היית לוקח את הקרובים מחוץ למקדש, זה היה חול.
זה
הפסלים, בכל דבר. בסדר? החול הזה, כשהוא בקודש, הוא הופך להיות קודש קודש.
מלכתחילה או בקודש קודשים הוא תמיד שם. אתה יכול להגיד, נותנים...
כן, אבל זה מוטיב שלקחנו אותו מחיי החול. מחקתם לי כמה שאלות שם. טוב.
לגבי העבודה זרה.
כן.
בעצם העניין של הקורבנות בכלל זה סוג של השתמשות בעבודה זרה לעבודת השם.
כן, זה דוגמה.
אז מה ששלמה התכוון זה ברעיונות של עבודה זרה?
שלמה רצה ללכת יותר רחוק. הוא רצה לקחת את צורות הפולחן השונות של העבודה זרה, והוא חשב שעל ידי זה הוא יגלה את האחדות הגנוזה בהם.
כמו מה למשל, כנגיד בעל פאור אולי יותר?
בעל פאור זה מאוד קשה להעלות. אני לא יודע אם הוא ניסה. אבל הוא ניסה את מלקום שיקוץ מואב, שיקוץ בני עמון, ואת כמו שיקוץ מואב.
ידוע מה הייתה העבודה שלהם?
מה?
ידוע מה הייתה העבודה שלהם?
של כמוש? כן, אנחנו יודעים מה הייתה עבודה זרה של כמוש. הרמב״ם מביא שזה היה לבישת בגדים ללא תפירה. זה היה דרך העבודה. מסביר שזה מה שנשאר אצל המוסלמים כשהם עולים למכה, שהם מתלבשים בבגד לא תפור.
סדיר, עוטף את עצמו.
כן. בבקשה.
אני חוזר לשאלה, איך זה מסתדר עם האיחוד ג'אבר יפוש נמתה, החוסר הצלחה של שלמה? אם הכל כך מושלם ויש הבנה בין איחוד ג'אבר יפוש לשכנתה,
כן,
מושלמת, אז איך עדיין יש חוסר הצלחה או חוסר הבנה?
הנה, אז זהו, אז התשובה היא פה, אני קורא כאן בפנים. אבל רק הרוח הלאומי בייחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. אז קודם כל, הפרט, לא פיתחו באותם הימים פדגוגיה פרטית. דבר מעניין, לנו זה כל כך מובן מאליו, שצריך לתת מענה במישור הפרטי לאדם, שקשה לנו לתפוס שהייתה תקופה באנושות, שהרעיון של תיקון הפרט לא היה קיים. מה?
אפשר להגיד
ששלמה המלך
כתב את
שיר
השירים על בסיס אהבה פרטית. הייתם על הפור, במטאפור ענק,
כשר... אהבה הפרטית של שלמה לא הייתה אהבה כל כך פרטית. מי האישה שממנה שלמה לקח השראה לכתיבת ספר שיר השירים? בת פרעו. לבסוסתי ברכבי פרעו דימיתיך רעייתי. בת פרעו זה לא אישיות פרטית, זה כל מצרים, זה האנושות. תסתכל טוב טוב בספר שיר השיר, בספר מלכים כתוב כך: ויתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, ויבא את בת פרעו אל עיר דוד עד כלותו לבנות את בית השם, ויאהב שלמה את השם. כלומר, דרך אהבת בת פרעו הוא ידע מהי אהבת השם. מי לימד אותו? בת פרעו לימדה אותו. כמו שכותב רבי אליהו דוידס בספרו ראשית חוכמה, מי שלא ידע אהבת אישה לא ידע אהבת השם. עד כאן להיום. תודה רבה.